זמן ניהול, פודקאסט למנהלים ומנהלות, מבית כלכליסט ולאב פיתוח מנהלים. כל מה שמנהלים צריכים היום בשביל להצליח.
שלום לכולם, אנחנו בזמן ניהול, והיום נדבר על שני מושגים שהם מאוד מאוד חשובים לתקופה הזו. חשיבה חיובית וחוסן. אנחנו כאן עם פרופסור אורן קפלן, המנהל האקדמי של תוכנית לפסיכולוגיה חיובית בלהב. ודווקא עכשיו אנחנו רואים תקופה טיפה פחות חיובית, הרבה מאוד התאבדויות, בדידות, מצבים קיצוניים בגלל כל מגפת הקורונה. איך בתוך הדבר הזה אנחנו בכלל מסוגלים לפתח סוג של חשיבה חיובית?
אז פה אפשר אולי באמת לתקן את הטעות הזאת, שאין לי שום דבר נגד חשיבה חיובית, אבל פסיכולוגיה חיובית מדברת על המשאבים, לכן זה נקרא חיובי, כי המשאבים זה דברים שיש לנו, לעומת חסכים או הפרעות או בעיות, שבדרך כלל זה הדברים שאין לנו. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מתמקדים בבעיה, זה אומר, חסר לי משהו, אני רוצה להשלים אותו. פסיכולוגיה חיובית אומרת, אוקיי, זה הספקטרום השלילי של החוויה, אבל מסתבר שיש עוד ספקטרום שלם של יכולות, של מוטיבציה, של התלהבות, של חוסן, של דברים שיש לנו, שהם לא אומרים, השלילי לא קיים, אלא זה כמו החצי המלא של הכוס, רק ממנו אפשר באמת לשתות מים, גם אם נורא חבל שהחצי השני של הכוס מלא אוויר. אז החשיבה החיובית היא באמת חלק שנחמד שיש אותו, אבל באמת מאוד קשה להפעיל אותו בתקופה הזאת, ולכן נלך על כלים אחרים.
כי בוא נגיד, אני אתן לך דוגמה, אני קמתי היום בבוקר, למשל גיליתי שהילד יש לו חום, והוא צריך להישאר איתי בבית, וגיליתי שיש לי פנצ'ר באוטו, ועמדתי שעה בפקקים, וגיליתי שמצמצמים בעבודה בגלל הקורונה, ושאני לא יכולה לעשות דברים שאני אוהבת, כי הם סגורים בגלל הקורונה. זה לא קצת להדחיק את הכל, ולבוא ולהגיד, לא, הכל טוב, הכל סבבה, יש לי יכולות?
נכון, את צודקת לגמרי, זה באמת להדחיק את הכל, ולכן אין טעם. אגב, הראש שלנו בדרך כלל לא נותן לנו לעשות את זה בזמן חירום. ואז השאלה היא, בזמן החירום, כמו שהכרנו אולי בעבר במצבים, מה עשינו? ראינו טלוויזיה, קראנו ספר, דיברנו עם חבר טוב, מהם המשאבים שעומדים לרשותנו, גם כשהתקרה נפלה? ולשם אנחנו הולכים, אנחנו באמת לא מנסים לומר לאנשים, אל תחשבו על הבעיות שקרו, אלא כן, יש משהו של פרופורציה, זאת אומרת, בוא נסתכל על השלם, מה יש לך בחיים, ואז איך אנחנו יכולים להתמקד בחוזקות, ביכולות, שבדרך כלל הם גם מוציאות אותנו מהתחושה הזאת של השליליות.
אפשר לבנות חוסן תוך כדי תנועה, תוך כדי מצב כל כך קשה וקיצוני שאנחנו נמצאים, או שמי שיש לו יש לו, ומי שאין לו יצטרך איכשהו לעבור את המצב הזה ולשרוד קדימה?
תראה, השיטה העיקרית שלמדנו עד היום להפעיל חוסן, זה מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, כך שבהחלט כן, אנחנו מההתמודדויות באמת רוכשים חוסן, ורוב האנשים באמת מצליחים להתמודד. מה שחבל הוא שיש אחוז מסוים שזה כן הורג אותם, הורג אותם פיזית, הורג אותם נפשית, אבל ההתמודדות שלהם היא מאוד קשה.
אז בוא נרד לרמה הפרקטית. בן אדם קם בבוקר, איך היית בתוך כל הכאוס והבלגן, מעץ לו לעבור את היום בצורה חיובית?
אם אנחנו בתקופה מורכבת, היה רצוי שכבר אתמול בערב הוא יחשוב על התוכנית של היום. אחד הדברים המשמעותיים ביותר זה לייצר שגרה. בתוך השגרה הזאת צריכים לקרות דברים של פרקטיקה, של לקנות אוכל או דברים כאלה, לדבר עם אנשים, שזה החלק הכי חשוב שיש, כי תמיכה חברתית היא בעצם הגורם המרכזי ששומר על החוסן שלנו, ולעשות דברים שהם ל-well-being שלו. אני אפילו לא אומר אוהב, כי זה יכול להיות ספורט, יש אנשים שאוהבים או לא אוהבים, אבל הם מרגישים שזה עושה להם משהו טוב. וברגע שהשגרה הזאת קיימת, אין מספיק זמן לשבת ולפקוט על החלב שנשפח. וזה בעצם הדבר המרכזי שקורה, כי אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות. דברים שליליים קורים, הם קורים לאנשים מאושרים, והם קורים לאנשים אומללים, בהסתברות לגמרי שווה. ההתמקדות שלנו בתוך האומללות היא באמת תכונה שלא תמיד עוזרת, והיכולת לצאת מזה זה לא על ידי לא לחשוב, כי אי אפשר לא לחשוב, אלא להתמקד, להשיח את הדעת לפעמים אפילו, בדברים שהם כן פרודוקטיביים בשבילנו.
אז כמו שאמרת, אחד המרכיבים העיקריים של חוסן, זה החברה שסובבת אותנו. ודווקא עכשיו, בתוך הדבר הזה, אנחנו חשים איזשהו קצת התפרקות של המרקם החברתי, בין אם זה המרקם החברתי שהיה לנו עם המשפחה המורחבת, ובין אם זה המרקם החברתי במקומות העבודה שפתאום מתפרק. איך בכל זאת מצליחים לשמר את המוטיב הזה בבנייה של החוסן?
אז זהו, אז זה פועל בשני כיוונים הפוכים. מצד אחד, אנחנו באמת לא יכולים להיפגש בצורה חופשית. מצד שני, נוצרה לגיטימציה להיפגש דרך הזום או דרך האינטרנט בדרכים שבעבר לא כל כך היו מקובלות. זאת אומרת, פגישת עבודה, זה די ברור שאפשר לעשות אותה היום דרך הזום, או אפילו לשוחח עם בן משפחה. ומה שקורה זה שהכמות גדלה באופן משמעותי, ונוצרות הזדמנויות מדהימות שלא היו קיימות קודם. עכשיו, אני לא אומר שזה בא בלי מחיר, וכמובן שאחרי הקורונה משהו יתאזן בין השניים, אבל ניקח אפילו נגיד כנסים. היכולת שלנו היום לראות כנסים בחול, שלא היינו נוסעים לאוסטרליה ולא היינו נוסעים לניו יורק, לדבר עם כל מיני אנשים שנמצאים בחול, היינו יכולים גם קודם, אבל זה היה פחות זמין לנו, פחות מקובל. וזה פתרון מאוד מאוד חשוב. יש קשישים שקודם נגיד לא היו פוגשים הרבה את הנכדים, נגיד פעם בשבוע, ועכשיו אולי הם לא יכולים לראות אותם, הם פוגשים אותם פעם בשבועיים או פעם בחודש, אם בכלל, אבל הם יכולים להיות איתם יום יום בקשר בזום, וזה משהו מדהים שפועל בצורה מאוד טובה.
אני רוצה לאתגר בכלל את הבסיס של השיחה שלנו, ואנחנו מניחים כאן שהחשיבה החיובית והאושר יובילו אותנו למקומות טובים, אבל גם אם אני מסתכלת בהקשרים היותר רחבים על המחקרים שנעשו בתחום, דווקא המצוקה היא זאת שמובילה לחוסן נפשי, אפילו נגיד באותו ניסוי מפורסם שנתנו לאחבר להגיע לצד של השני של המבוך, האחבר הרעב הצליח לעשות את זה בצורה יותר טובה מהאחבר הסווה. אז אולי דווקא כל המצוקה והתחושה של הגב לקיר היא זאת שתוביל אותנו באמת לפרוץ קדימה, ולא איזושהי תחושה של אושר והכל טוב.
אני מסכים לגמרי שמי שיחיה בתוך חממה לא יודע להתמודד עם המציאות החיצונית. עכשיו נשאלת השאלה, עד איזה עוצמה של מצוקה כדאי להפעיל על מישהו כדי שהוא יהיה חסון? החיים יוצרים, אם נרצה או לא נרצה, את ההזדמנויות האלה להתמודד ולרכוש כלים. והבעיה הגדולה שאנחנו רואים את מי שמצליח, זה יותר בולט לנו. אבל מאחור יש אנשים שמשלמים מחירים מאוד מאוד יקרים. כשאומרים מה שלא הורג אותך מחשל אותך, בתוך המשפט הזה יש את הרמז שזה גם הורג. עכשיו, הסיפור המרכזי זה הדברים שאנחנו לא רואים. זאת אומרת, אותם אנשים שבאמת יסתגרו, יפתחו חרדות, יפתחו איכות החיים שלהם תרד, כי בעצם הדבר הזה שקורה כרגע יוצר דאגה מאוד גדולה, בריאותית, כלכלית. והדבר הזה לא יפוג כשהקורונה תעבור, בגלל שאנשים בעצם עלולים לפתח רבים מהם מין דאגות כאלה שילוו אותם אולי כל החיים. וזאת הבעיה שצריך בהחלט להתמודד איתה, וזה בדיוק האיזון. ולכן פסיכולוגיה חיובית, בניגוד לחשיבה החיובית, לא אומרת לא טוב לך, בואי נעשה לך שיהיה לך טוב. לא טוב לך, ואוקיי, קרה לך משהו. ועכשיו בואי נראה איזה דברים גם קונסטרוקטיביים, חיוביים, איזה משאבים אפשר לגייס, כדי שהחיים יהיו יותר טובים. וכשבאמת בודקים את זה לעומק במחקרים, כששואלים בן אדם, תן לי, תספר לי כמה דברים מאוד טובים קרו לך בשנה האחרונה, וכמה דברים מאוד גרועים קרו לך בשנה האחרונה. מה שרואים שזה פשוט בלתי תלוי אחד בשני. זאת אומרת, זה עניין של מזל טוב או מזל רע, ויש אנשים שיכולים להגיד לך שבאותה שנה קרו להם הדברים הכי טובים בחיים והכי גרועים בחיים, ויש אנשים שלא קרה להם כלום, וכל האפשרויות האחרות. אנחנו איכשהו עושים קשר בין הדברים, ולכן כשקורה משהו גרוע, ביש מזל, לכן הוא קרה, בלי קשר, אפשר עכשיו גם לייצר דברים שהם חיוביים, והם יאזנו באיזושהי צורה את ה... את הדברים אצלנו ברגשות, כדי שנוכל לתפקד בצורה טובה. כי כשהדברים הם גרועים, זה מתחיל גם, יש משהו מעגלי בזה, זה המקום שבו אנחנו נכנסים לחרדות, לדיכאון, לכן יש בהחלט צורך לעצור את ההידרדרות הזאת.
ולא כדאי להתמודד באמת עם הדברים שמכניסים לדיכאון, או עם החולשות, או עם, עם הפגמים, כי בעצם חלק מתמיד כאילו מהרצון לשיפור, בא ואומר, אוקיי, אני גרוע, או יש לי קשיים ב-1, 2, 3, 4, אז בוא נטפל ב-1, 2, 3, 4, ולא נתמקד בלהעצים את 5, 6, 7 שאני מעולה בהם. איפה בא האיזון בין להישאר באמת עם כל הדברים הלא פתורים שבסופו של דבר מכניסים אותך לתוך המקומות הקשים, לבין לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אשים אותם בצד, ואני באמת אתעמק בחיזוק הדברים החיוביים.
קודם כל, אם זה מצב חירום, אז ברור שצריך לבלום איזושהי הידרדרות. כן, אנחנו צריכים להיות אנשים אחראים. מצד שני, אי אפשר לצפות שמהמקום הגרוע ביותר, נשקיע את הכל, ומשם יצמחו ההצלחות. אני אתן דוגמה נורא פשוטה, ילד חוזר עם תעודה מבית ספר. תעודה יפה, 7, 8, 9, 10, דברים, ופתאום יש לו נכשל אחד. אז רוב ההורים יגידו, טוב, בוא נראה איך לוקחים מורה פרטי, ו-80% מהמשאבים יושקעו בנכשל הזה, כן? שזה המקום שהילד מרגיש הכי גרוע, והסיכוי לצמוח ממנו הוא גם די נמוך. אבל אם באמת נחשוב שהילד חוזר עם תעודה מבית ספר, ואת יודעת מה, לא נכשל, 65, אוקיי? יש בזה אפילו משהו חינוכי, אפרופו להתמודד עם קשיים, לראות שאני לא טוב בהכל וכו', אבל השאלה המעניינת זה, תגיד, הציון הזה שקיבלת 100, איך זה קרה? מה קרה? אנחנו לא שואלים את השאלה הזאת, קוראים, בשביל מה להשקיע בזה, הוא קיבל 100, אני לא יכול לקבל יותר, אבל בחיים יש 200, יש 10,000, יש מיליון, זה סתם תקרת זכוכית של משרד החינוך. ואם אני באמת אשאל את זה, אני לא אקבל תשובות טריוויאליות, זה מאוד מעניין לנסות את זה. את הדבר שאנחנו הכי טובים בו, שממנו באמת יצמחו דברים, אנחנו לא מכירים כל כך, אנחנו מניחים שזה בכיס שלנו, ואנחנו מתוסכלים ממה שלא עובד. וזו בדיוק הבעיה, אם קורה משהו לא טוב, אז צריך להיות אחראים כדי שאוקיי, בואו נראה שזה לא מידרדר. נגיד 45, בואו נעלה אותו ל-65, כי ב-45 אי אפשר לקבל נגיד תעודת בגרות. אבל ל-65 בואו נעצור, כי שם מה לעשות, הפוטנציאל נמוך, בואו נלך ל-100, ונראה איך הילד מצליח כל כך, ואם הוא יבין, ואנחנו נבין איך הוא מצליח בדברים המאוד טובים, מהו ה-DNA הזה, זה הסיכוי היחידי אגב, גם לשפר את, את אותו 65 נגיד. אבל זו טרגדיה שלנו בחיים, מאבולוציה שעסקה בהישרדות. ואז אתה עוסק בהישרדות, אז הילה, עם כל הכבוד לאחו, אם יוכל אותה נמר, כבר לא יהיה הילה. אז לכן אנחנו מטפלים בבעיות. אבל אנחנו לא בעידן הזה, אנחנו מתעסקים במדרגה החמישית של מאסלו, אנחנו יושבים פה ומדברים, לא בגלל שלא יהיה לנו מה לאכול או להאכיל את הילדים שלנו הערב, אלא בגלל שאנחנו עוסקים בשאלות של מהות והגשמה עצמית, ובמקומות האלה אי אפשר לדבר במונחים האלה יותר, זה להפך, זה הדברים שהכי מסקרנים אותי, מעניינים אותי, ואני מצליח בהם, אותם אני צריך לטפח, וכשאני באמת אוכל להיות איתם, יהיה לי גם פחות קשה, כי אני פחות אשים לב באיזושהי צורה לחולשות שלי. זה מלחמה אינסופית, אבל להילחם בפגיעות הנרקיסיסטית, שיש בי גם דברים חלשים, כן? זה נורא קשה להכיר בזה ולחיות עם זה.
אז אם בן אדם עכשיו שומע אותנו ורוצה ליישם את זה בפועל, תן לו נגיד 3 טיפים לבניית אורח חיים שיעצים אותו.
תראה, אם אנחנו מדברים על מה שדיברתי הרגע, על החוזקות, אז באמת צריך להכיר בזה שבעולם יש המון דברים טובים, יש אחד סקרן, אחד למדן, אחד חזק, אחד אמיץ, כל מיני תכונות. יש בערך 20-30 תכונות כאלה כשממפים אותם. ולכל אחד מאיתנו יש בערך 3-4 דברים שבהם הוא יותר טוב. והדבר הראשון זה באמת לראות במה אני יותר טוב. ואם נסתכל על סיפורים, ספר לי סיפור מתי היה לך נורא כיף, מתי היית במיטבך. הוא מספר את הסיפור. בדרך כלל דרך הסיפורים האלה אפשר גם לזהות את החוזקות האלה. ואז במקומות שאני חזק, אני יכול להוביל. במקומות שאני חלש, אני צריך מישהו אחר. בדרך כלל הצוות הוא זה שיכול להשלים. אני למדן, אבל אני לא כל כך אסרטיבי. אז יהיה לי חבר שאולי הוא פחות למדן, אבל יש לו משמעת יותר גדולה. ואם אנחנו נהיה ביחד, הוא ישמור על המשמעת, ואני אטפל בחלק הלימודי. וכו' וכו', כמובן במקומות עבודה, בהשלמה של אנשים בין הצוות. אחד שהוא יותר, נגיד, דרגיש לו האיכות, ואחד שהמהירות והביצוע. וכמובן שהם משלימים אחד את השני, וכמובן שהם שונים אחד את השני ביום-יום, כי ההוא האובססיבי מעט אותו, וההוא החפיפני כזה רץ קדימה מהר, אבל כשהם לומדים שזה מה שעושה להם את היום, זה החלק שמיטיב איתם, אז הם ילמדו לעבוד ביחד. אז זה הדבר הראשון, בעצם לדעת מהם החוזקות שלי, דרך סיפורי ההצלחה שלי, ולהתמקד בהם. הכיוון השני הוא כיוון למשל של פלואו, של זרימה, שאחד הדברים שקורים שכשאנחנו במצוקה או כשלא טוב לנו, הזמן בדרך כלל לא זז. וזה גרוע פעמיים, כי גם לא טוב לנו וגם הזמן לא זז. כן? נגיד חס וחלילה מישהו יושב ומחכה בחדר המתנה של בית חולים לסיום ניתוח של מישהו. זה נורא מותח, זה נורא זה לא זז. אנחנו צריכים ללמוד מתי הזמן רץ לנו. מתי אנחנו נגיד, באנו לעבודה בתשע בבוקר ואופס שש בערב. עכשיו זה לאו דווקא הרגעים שאנחנו הכי מאושרים או הכי מדהים, אבל יש דברים מסוימים שמריצים לנו את הזמן. זה דברים שמסקרנים אותנו, דברים שאנחנו יותר מצליחים להשקיע בהם, ואגב נוכל ללמוד אותם גם יותר בקלות. זה מתקשר לחוזקות, אבל זה קשור לרוטינה, ואחד הדברים החשובים ביותר זה לייצר את הרוטינה הזאת. לכן אנשים למשל שעובדים, גם אם עובדים בעבודה שנראית לנו מהצד באמת חסרת משמעות לחלוטין, כן? אבל הם באו והם הכניסו את הכרטיס עבודה, וכל שעה הם מקבלים איזה סכום, ויש הפסקת צהריים ופוגשים אנשים, ואחר כך הם עוד פעם דפקו את הכרטיס ויצאו הביתה. זה הרבה הרבה יותר טוב מאשר בעצם להיות מובטל, וזה אחת הבעיות של התקופה הנוכחית, שאנשים יוצאים לחל"ת או פוטרו, והם נמצאים באי ודאות מאוד גדולה בסיפור הזה, ולכן יצירת הרוטינה, הרי כשאנחנו רוצים לעבוד, אנחנו מכניסים לאוטלוק כל מיני פגישות, נכון? כשהיום למשל בשביל הרעיון הזה, הכנסנו את זה לאוטלוק, רשנו פגישה. אנחנו לא רשנו פגישה ארוחת צהריים עם הילדה. אנחנו לא רשנו פגישה להרים טלפון לאימא, כן? וזה מה שצריך לעשות. למעשה צריך למלא את היומן, בכל הדברים החשובים שאינם דחופים, כי אנחנו מתעסקים רק בדחוף באוטלוק בדרך כלל, את כל הדברים החשובים, ואז קורה פלא באמת, שדברים מאוד משמעותיים לנו בחיים, שאף פעם אנחנו לא מספיקים אותם, טוב, אנחנו כן מספיקים אותם, כי הם נמצאים ביומן, וזה טכני לחלוטין, זה נראה אפרורי, אבל כשאנחנו בוחנים אנשים שהם מאושרים או חסונים, בדרך כלל הם מודעים יותר לחוזקות שלהם, משתמשים בחוזקות שלהם, ומשהו ברצף הזמן, עובד יותר נכון, ויש להם איזושהי רוטינה. אגב, פנסיונרים זה נורא בולט. פנסיונרים שתפתח יומן בשביל לקבע איתם פגישה, כי כל הזמן הם עסוקים, פה הם אצל הנכדה, ופה יש להם ספורט, הם אנשים המאושרים ביותר בעולם סטטיסטית. כלומר, האושר יכול להמריא עם הגיל, כל עוד באמת אורח החיים נשמר. אז זה באמת שני עקרונות מאוד מאוד חשובים, יש עוד כמובן הרבה אם נרצה אחר כך ככה להרחיב.
בוא נחזור דקה למקומות עבודה. מקומות עבודה וכל הנושא התעסוקתי, הביטחון התעסוקתי, עכשיו נמצא בזעזוע מאוד עמוק. נגיד מנהל צוות או מנהל בחברה שפתאום כל העובדים נפוצו לו לכל עבר, והוא רוצה באמת לשפר את ה-well-being שלהם, ועכשיו נוצר מצב שהם מתקשרים בזום, והילדים על הכתף, והחתולים על המסך, וגם כאילו, גם ככה מאוד קשה לתמרן ולעשות את ההפרדה בין העבודה לבית, עכשיו זה נהיה עוד יותר קשה. מנהל כזה שרוצה לשמור על ה-well-being של העובדים שלו, של הצוות שלו, מה הוא צריך לעשות?
דבר ראשון, זה הקשר עצמו. ולמעשה, דיברתי קודם על הרוטינה, מאחר שהמרכיב הכי חשוב בחוסן הוא הצמיחה החברתית, והמרכיב הכי חשוב בסביעות רצון מהעבודה, זה הקשר עם הממונה הישיר, זה הסטטיסטיקה מראה מעל ומעבר, כלומר, זה לא קשור לא לתפקיד ולא לשכר אגב, הממונה הישיר זה הדבר הכי חשוב שיש. ולכן, הקביעות שתהיה בזה, לשיחות קבועות, ואני שמעתי על מנהלים, למשל בתחום ההייטק, ששם קורה אגב פלא, בתחום ההייטק, המצב לא רק שלא יידרדר, אלא אפילו בחלק מהמקומות ישתפר. זאת אומרת, התפוקה יותר טובה, יותר איכותית. אבל מה הם עושים במקומות האלה? הם עושים ישיבת צוות יומיומית, אפילו דו-יומית, כאשר אנשים צריכים להראות מה הם עשו. לא בתור רק ביקורת, זה גם ביקורת, כאילו אתה נותן איזה תוכנית עבודה, ואומר אם עמדת בזה או לא עמדת בזה, ואז לאנשים גם קצת לא נעים, אם הם לא עמדו, לא עשו את שיעורי הבית. אז מבחינת ההתקדמות והתפוקה, אנשים מתכננים ואחר כך מדווחים, אבל זה פעם ראשונה שיוצא להם באמת לחלוק את מה שהם עושים, ומה שהם עושים בדרך כלל הם גאים בו, כי אנשים מוצלחים בתחום הזה, ככה מראים איך עושים, והם לומדים פטנטים אחד מהשני. ובעצם, עם החתול או בלי החתול, אני עוקב גם איך הילדים, הבת שלי לומדת בזום בבית ספר, ובסדר, אז גם הילד של המורה פתאום יוצא מהחדר, וצריך להגיד לו איזה מילה, אבל הם מאוד טוב להם לראות אחד את השני, והבלגן שיש מסביב הוא הזדמנות אפילו לאינטימיות מסוימת, להיכרות מסוימת. אתה נכנס הביתה בעצם, רואה דברים שלא ראית קודם, וזה משהו שבעצם הוא מאוד חשוב. ומה לעשות בתוכו, זה כבר כל אחד יכניס לפי צרכיו, אבל שמירת הקשר הקבוע, גם באופן אגב אישי וגם באופן צוותי, הוא מאוד חשוב.
אין בזה, אבל איזשהו מימד הפוך, דווקא מלחיץ, פתאום נכנסים לנו לפרטיות, פתאום המנהל שלי רואה את המיטה שלי מאחורה, פתאום אני לא יכול להיות איתו ב-100%, ואני צריך לחלוק את התשומת לב שלי איתו, עם התשומת לב של הילדים שמתרוצצים על השטיח, זה לא כאילו מכניס בדיוק...
אז זה בדיוק העניין של סטינג, זאת אומרת, צריך להכניס את הסטינג שמתאים לך, כלומר, בתוך הזום יש אופציה למשל, להכניס תמונת בגראונד כזאת, מין רקע, אתה יכול להופיע על רקע גשר הזהב בסן פרנסיסקו, או במול רקע שאתה הכנסת. אז באמת, יש אנשים שלא נעים או נוח להם שירו את מה שיש מאחורה, מסביב, אז הם מכניסים את הרקע הזה. או בוחרים שבזמן הזה, אני למשל חלק משיחות כאלה עושה באוטו. לקחתי איזה מעמד כזה שיושב יפה על ההגה, אני שם עליו את הטלפון, ויש שיחות שאני מקמם מהרכב, כי אני יודע שברכב יש לי פרטיות. אז צריך לבחור באמת את הסגנון, צריך לדעת להגיד, לשים גבולות ולהגיד, תראה, בשעה הזאת אני לא יכול, כי אני עם הילדים, אבל הגמישות היא מאוד גדולה, כי באמת, מאחר שאתה לא צריך לנסוע לאיזשהו מקום ולחזור, זה פותח הרבה אפשרויות זמן, ואז בתוך האפשרויות האלה צריך להסתדר. אני מסכים איתך לגמרי שיש בזה פוטנציאל לשבירת גבולות, אפילו לניצול באיזשהו מקום, אנחנו צריכים ללמוד את העולם הזה, זה משהו שבאמת קורית מעבדה חיה מול העיניים שלנו, וצריך לראות מה עובד טוב ומה לא עובד טוב, אבל פה השמירה, הרבה אנשים שהיו רוצים שלא ידברו איתם, כן, כי לא בא להם, אבל בדיעבד כשכן מדברים איתם, והם כן נמצאים בתוך קשר, הקשר הזה הוא בסופו של דבר חיובי, כמובן, כל עוד הקשר הבסיסי היה חיובי, אם הקשר עם הממונה הישיר הוא גרוע, קשה לצפות שזה יהפוך למשהו טוב, אלא גם פה במקרה הזה הייתי רואה בזה הזדמנות לייצר משהו אחר, לשבור את הפאטרן הזה של הבעיה.
ומה עם שכר? הרי בסופו של דבר, נכון, זה חשוב הקשר עם הממונה, ונכון, תחושת המשמעות בעבודה היא מאוד מאוד חשובה, אבל בסופו של דבר אנחנו עובדים בשביל לפרנס, ואנחנו עובדים בשביל שלנו את היכולת לקנות דברים לילדים שלנו, ולאפשר להם חוויות, ודווקא עכשיו, בתקופה הזאת, היכולות של התגמול הכספי מבחינת מנהלים, הן יותר מצומצמות מטבע הדברים, שלא לדבר על מקרים שאפילו יש הורדות שכר, איך הם נשארים חיוביים כאילו בסיטואציה כזאת, או איך מנהל בכל זאת יכול, תוך מקום של הורדות שכר וקיצוצים בארגון, להשאיר עובד בצורה טובה, או לעבור איתו את המאמורה הזאת?
אז שוב, אני חושב שהמונח שהשתמש קודם, אי ודאות הוא לב הסיפור. השכר הוא ברור שבסוף הוא מין מדד כזה שדרכו אנחנו יכולים לבחון דברים, אבל הסיפור הוא אי-הוודאות. כלומר, התרגלתי למשהו מסוים, עכשיו יש משהו אחר, ואני גם לא יודע מה יקרה. אז ברמה האישית, הפרטנית, זה לנסות ובאמת בצורה הכי פרקטית, בלי להישען על העבר ולהגיד, אוי, כמה טוב היה וכמה קשה עכשיו, לבחון את המציאות, שאנחנו לא עושים את זה הרבה, אבל למעשה, בכל יום היינו יכולים רגע לחשוב, העבודה הזאת מתאימה לי או לא מתאימה לי, השכר הזה מתאים לי או לא מתאים לי, מה ההוצאות שלי, מה ההכנסות שלי. אז יש פה איזושהי עבודה פרקטית של תשתית, ופה אפרופו מסלו ממש לייצר את המדרגות ואת המחשבה, זה למי שבאמת נכנס למצוקה ממשית, כלומר, השכר הפסיק, ההרגלים השתנו, וצריך לעשות שינוי מאוד משמעותי פתאום בהחלטות. השכר עצמו הוא משתנה חיצוני מבחינתי. אני כמו שיורד גשם, או פתאום יש טילים חס וחלילה מעזה, זה מין משהו חיצוני. והשאלה היא מה עושים איתו. למנהל עצמו, באמת ברוב המקרים אין השפעה על זה. אין לו השפעה ישירה על הדבר הזה. אני כן יכול לומר ש לאנשים רבים יש אפילו איזושהי הכרת תודה, שיש להם את מה שיש להם. זאת אומרת, יש אנשים רבים למשל שהוצאו לחל"ת, הם מקבלים 60-70% מהשכר לפי ההסכמים עם ההסתדרות, ויש להם זמן פנוי בכל זאת בבית, להיות עם הילדים, לעשות כל מיני דברים, וחלקם מוכירים על זה תודה, והם כמובן היו מעדיפים שיהיה להם עוד כמה שקלים. אז התופעות הן מאוד רחבות, ואנשים מגיבים בצורות מאוד מאוד מגוונות לעניין הזה. הסיפור הוא לייצר, אני חושב, את הוודאות, איך אני ממשיך קדימה, צריך להתייעץ לפעמים, ואי אפשר להתייחס על הכסף רק במובן הטכני שלו.
איזה כלים אפשר לרכוש על מנת באמת ליישם את כל הנושא הזה של החיוביות, העושר ולפתח חוסן?
אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת בתחום הזה, כי באמת ב-15 שנה האחרונות זה התחום שאנחנו חוקרים ומפתחים, ואנחנו מוצאים כל מיני כלים. אז דיברתי קודם על חוזקות ודיברתי על פלואו. ישנה חוקרת בשם בבא פרדריקסון, שפיתחה תיאוריה שנקראת תיאוריית הבנייה וההרחבה, שהיא שואלת איך בעצם מרחיבים באמת את היכולות שלנו. והיא מדברת על יחס מעניין בין טוב לרע. כן? ניקח את זה בצורה הכי טכנית אפילו, נגיד ששוחחנו חצי שעה, ומתוך זה נגיד ש10 דקות היה משעמם, ו20 דקות היה נורא מעניין. היא מדברת על 0-1 לצורך העניין. בדרך כלל היא תנתח את זה כמשהו חיובי, כי היחס הוא שפי 2 טוב מאשר רע. ומסתבר שאפשר למדוד את זה. אפשר ממש למדוד את זה בקורסים או בחוויות ממש טכנית, ויש איזה רף מסוים שהיא קוראת לו 3-1, שהוא מקום כמעט מיסטי בטבע, והוא מופיע בהרבה מאוד מקומות, שאם אתה מגיע אליו, יש פתאום איזו קפיצה אדירה, ביכולת, באושר, במוטיבציה, באנרגיות, וזה עובד גם ברמה הפרטנית, וגם ברמה ארגונית של צוותים. וההפך, כאשר נמצאים בערך ב1-1, שזה נשמע לא רע, נכון? חצי טוב, חצי רע. אנשים בדיכאון קליני, חצי טוב וחצי רע. אנשים שמתגרשים, חצי טוב וחצי רע. כלומר, הרע הוא כל כך כבד, כל כך קשה להתמודדות, שלא מספיק שסתם נאזן אותו באותו דבר, אלא צריך הרבה יותר. עכשיו, יכולת שלנו לשאול איפה אנחנו נמצאים, ואגב, רוב האוכלוסייה נמצאת במקום שזה 2-1. 80% מהמקרים זה שם, שזה מקום שבו בסך הכל בסדר, אנחנו לא נורא מאושרים ואנחנו לא נורא אומללים. והפוטנציאל שלנו להוסיף עוד משהו, היכולת שלנו להרחיב, וזה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בחיים האישיים שלנו, זה יכול להיות בזמן איכות שקבעתי, בהרבה מאוד דברים, ואפשר ממש לנסות למדוד ולתכנן את זה. זה מפתח מאוד חשוב לסגסוג, גם באופן אישי וגם כמובן של צוותים.
אורן, אדם פוטר ממקום העבודה, הוא מחפש עבודה חדשה. הלך ל-50 רעיונות עבודה, קיבל לא. מחר יש לו את רעיון העבודה ה-51, מה אתה מייעץ לו לעשות?
אני לא יודע מה לעשות ברעיון ה-51, אבל יכול להיות שזה הזמן לרכוש מיומנויות חדשות. כי אם הוא היה ב-50 רעיונות, ויש כל כך הרבה מובטלים, וכל כך קשה למצוא מקום עבודה, יכול להיות שזו ההזדמנות לשדרג את עצמך למשהו שיעשה אותך יותר אטרקטיבי בשוק. אין טעם ללכת סתם לעוד רעיון, אלא כדאי לנסות ולהבין מה לא עבד בחמישים הקודמים, והאם זה בכלל קשור אליך, כי אם השוק הוא מאוד רווי בתחום שלך, יש הרבה מאוד מובטלים, אז באמת ההסתברות היא מאוד קטנה, ולא בטוח שכדאי עכשיו ללכת לזה. ההשקעה בהכשרה בלימודים היא מאוד מאוד כדאית, כי דווקא בדבר כזה שמדברים על טווח של נגיד שנה, לכל היותר, עד שנגיד יהיה חיסון עוד כמה חודשים, ייקח נגיד ולוקח את הזמן, אז בשנה זה זמן מאוד מתאים לקבל הכשרה, שהוא זמן שגם בדרך כלל אנשים מסוגלים לעבור אותו איכשהו, עם החסכונות, עם ההורים, עם מה שהממשלה נותנת. היתרון הגדול של התעסקות בלמידה ובהכשרה, היא שזה גם ממלא את הזמן, זה נותן תקווה, זה נותן רעיונות, זה ממלא באיזה וייב יזמי מסוים לכל מיני דברים, זה יוצר נטוורק עם אנשים חדשים. וזה מה שהייתי ממליץ לעשות. ואז ברעיון ה-51 לדבר על זה, על הרעיונות החדשים, על היזמות, כי אני חושב שהיום מקומות עבודה מחפשים אנשים עם רעיונות חדשים מכל מיני סוגים.
אנחנו היינו זמן ניהול, תודה לכם על ההקשבה ושיהיה המשך יום נעים.